שבוע טוב ומבורך לכולם. אנחנו עושים בעוד שבוע, פחות משבוע, אנחנו עושים בקהילה אצלנו סיום מסכת סוטה. לכבוד סיום המסכת אנחנו עושים שחיטה של כבש. נותנים כבש, עושים אותו על האש, בסדר, כבר עשינו פעם אחת דבר כזה וזה. אבל למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? אמרנו לשוחט, מה? איך? אמרנו לשוחט, תשמע, מה נעשה אם הכבש יצא טריפה או לא יצא חלק? תתן לנו ביטוח. היום חלק מהשוחטים עושים ביטוח. הם לוקחים מחיר יותר יקר, על הדעת שאם יצא משהו לא בסדר, אז הם מביאים לך כבש אחר וזה. אז אמרנו לשוחט, אל דאגה. הפעם אתם לא צריכים לדאוג. למה? אני מביא לכם כבש בן פקוע.
לא תורשתה.
כן, נכון. אז אני רוצה לעסוק היום בשאלה שעלתה על שולחן הפוסקים. שאלה מעניינת ומיוחדת. שנשאל בה אחד מגדולי הפוסקים, הרב אשר וייס. השאלה, מישהו היה לו סטארט-אפ? להוריד את מחירי הבשר במדינת ישראל, לחתוך את זה ב-20% לפחות. מה הרעיון? הרעיון הוא כזה. בוא נעשה עדרים של בני פקוע. ניקח בני פקוע, זכר ונקבה, נתחיל לגדל עדרים כאלה של בני פקוע, שהם וולדותיהם וולדותיהם עד סוף כל הדורות, הם פטורים משחיטה. פתרת את הבעיות של שחיטה, של חלק, של ככה יש לך, סידרת את העניינים עם הבשר, תפתור את כל הבעיות, תוריד את כל השכר של המשגיחים כמעט, את כל העניין של השחיטה ואת כל הדברים האלה, וזה מוריד לך את מחירי הבשר בצורה דרמטית. אז זה סטארט-אפ מעניין. מה הצעה לגדל עדרים כאלה של בני פקוע, וזהו, לא צריך יותר לשחוט. שמה, שמה? חוץ זה שמה? יש שביתה של השוחטים, לא יאכלו בשר חודשיים, שלושה, שנה שלמה, לא יודע אם יחזיקו מעמד. איך? אז בואו נראה באמת האם הרעיון הזה בכלל אפשרי או לא אפשרי. אני רוצה באמת קודם כל לעסוק באפשרות הזאת. תראו, הוא פותח את התשובה, הרבה שרווי, זה פשוט מנחת אשר, בחלק ג' ביורד דעה סימן ממזיין. הוא פותח את התשובה בדברים כלליים כאלה, הוא אומר ככה, האמת, נשתובנתי למשמע אוזניי. פשוט במוזכר ראשון, שכשאנו באים לשנות מסורת אבותינו באופן קיצוני, יש להתבונן בהתבוננות יתרה, האם אנו הולכים לשרים או שמא דרך הכלכלה דרכנו. ואם נכונים הדברים וראויים, למה לא על הרעיון זה על דעתם של רבותינו מקדמת דנא? הוא אומר, קודם כל, תדע, כשאתה מציע המצאה, אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה הבסיסית הזאת. אתה החכם הראשון בעולם, או שכבר היו כמה חכמים? היו כמה. אז למה אף אחד לא יודע את ההצעה הזאת? לפעמים התשובה היא, סתם לא חשבו על זה, כמו שאנחנו מוצאים לפעמים בפוסקים ובמפרשים, ביטוי כזה, הנוחו לי מקום להתגדר בו. כי את הביטוי הזה אצל הפוסקים, זה אומר, אף אחד לא אמר את זה חוץ ממני, הנוחו לי איזה מקום שבו אני יכול להתגדר. לפעמים, לפעמים לא. לפעמים זה לא איזה רעיון מדהים ומיוחד שלא היה אפשר לחשוב עליו עד היום עד שלא באת. ולמרות זאת כנראה שלא רצו לעשות את זה משום מה. השאלה למה? אז אומר, דבר ראשון, אדם כשהוא מציע הצעה כזאת צריך לבוא בענווה. אתה רוצה לשנות מסורת של 2000 שנה של שחיטה, תעשה את זה, תחשוב למה זה לא קרה עד עכשיו, תנסה לבדוק. והרי מימות עולם, מתמיד, עסקו בהכלאה של בהמות, בארבעה של בהמות, אז זה לא היה באמת מסובך לדעת למנות 8 חודשים מהארבעה ועד לשחיטה. תראה, ההלכה היא שבן פקוע, כמו שתכף נראה, זה דווקא אם הוולד הזה לא היה חי. לא היה חי, זה אומר שהוא נולד לשמונה חודשים ולא לתשעה חודשים. מה זה בן פקוע בכלל? נכון, שם זה פחות. נכון, פה מדובר על פרה, אני באמת לא יודע איך החשבון שם לכבשים, אבל יכול להיות שיש גם איזשהו תאריך מסוים כזה שבו אם לא יכולות לשרוד. מה ההיגיון בכלל של בן פקוע? בן פקוע זה מצב כזה שבו שוחטים את האימא, ולא יודע אם יודעים מראש או לא יודעים מראש, מוצאים ולד בתוך מאה בהמה. אם הוולד יכל לחיות, אז גם הוא צריך שחיטה לכל הפחות מדרבנן. אבל אם הוולד הזה לא יכל לחיות, כמו בחודש השמיני, שזה תאריך קריטי שבו, אז הוא ניתר בשחיטת האם. ולמה? מסברה פשוטה, הוא בר ירך אמו. כמו שהאמא נשחטת וכל האיברים שלה ניתרים על ידי השחיטה, אותו דבר, הבן פקוע הזה ניתר על ידי השחיטה. אני אקרא לכם את דברי המשנה במסכת חולין. בדף עין דלת, המשנה אומרת כך, השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמונה, חי או מת, או בן תשעה מת, קוראו ומוציא את דמו. בן תשעה דווקא אם הוא מת. אפשר לקרוא אותו, לא צריך לשחוט אותו, הוא כמו איבר של האמא, ואפשר לאכול אותו. מצא בן תשעה חי, טעון שחיטה. דברי רבי מאיר, חכמים אומרים שחיטת אמו מתרתו. אז בכל מקרה, כתוב כאן במשנה שבן שמונה חי, לא צריך שחיטה. והוא ניתר בשחיטת האם. הדברים האלה נפסקו להלכה בשולחן ערוך. שולחן ערוך ביורה דעה, סימן י' ג' סעיף ב', אומר כך, השוחט את הבהמה ונמצאת כשרה, ומצא בה עובר בן שמונה, בן חי ובן מת, או בן תשע מת, תשעה חודשים, סליחה, מת, מותר באכילה ואין לו טעון שחיטה. ואם מצא בה בן תת חי, אז אם הוא יפריס על גבי קרקע, הוא ישר הולך, טעון שחיטה. אבל שאר טרפות אינו אוסר אותו. ואם לא הפריס על גבי קרקע, לא טעון שחיטה. ואם פרסותיו קלוטות, כלומר, פרסתו כולה אחת והיא לא סדוקה, או שהיה בו שום דבר אחר תמוע, אף על פי שהפריס על גבי קרקע, לא טעון שחיטה, ויש מגמגמים בדבר. זה דברי השולחן ערוך. יש פה חילוקים קצת, בבין תת, הפריס על גבי קרקע, לא הפריס על גבי קרקע, איך הסיטואציה. אבל בבין שמונה חודשים, זה פשוט גם בשולחן ערוך, שלא טעון שחיטה. אז אם כן, באמת שאלה מעניינת. מדוע לא לפתור את כל הבעיות של הכשרות? לא, את כל השאלות, מהדרין, לא מהדרין, חלה, גלת, לא גלת, הכל נפתר, הכל גלת. אז אומר על זה הרב אשר וייס, קודם כל, שאלה הראשונה, האם עשינו תקדים לזה בהיסטוריה שעשו דבר כזה? שהשתמשו בדבר כזה? מביא מהגאות אשרי, במסכת חולין, כתוב שם כך, כתב רבנו יהודה משפירה, ורבי שמריה קיבל מרבו מרבי אליעזר, בן רבנו משולב, שמה? שרב שריר הגאון, אבי רב היי גאון, הוא עשה שתי מעשים מיוחדים. אחד, הוא התיר לבשל את היין לכתחיל להשתתו עם העובד כוכבים, אני אחד זה כרגע, וגם בני פקועות היו לו, ולא שחט אחד מהם, אלא העמיד שניהם בקופיץ בין קרניהם וחילם בחופה. רב שריר הגאון עשה מעשה, היה לו בני פקועות כאלה, והיה חתונה של הבן שלו, הוא חתך אותם בקופיץ, שזה סכין גדולה, סכין קצבים כזאת, בלי לשחוט, אמית אותם, והכיל אותם לכל התלמידי חיים שישבו אצלו בחופה, מן הסתם ישבו שם כל גדולי הדור שמישהו בחופה אצלו. רואים שהנה היה כדבר הזה. האם יש לי פה ראיה שהוא גם היה לו עדר כזה? זה לא. כתוב פה שהיו לו בני פקועות ושניים ומית בקופיץ. לא נשמע שהיה פה איזה עדר שלם ואיזה... זה, אז הוא כן עשה מעשה באותו סיטואציה, אבל לא כתוב כאן שהוא הפך את זה להיות משהו מסחרי. היה אפשר להבין, כי רבי גאון רצה ללמוד תורה ולהיות סוחר, אולי. אבל אולי לא. אולי יש פה גם משהו עקרוני בעייתי, וזאת השאלה פה. היה אפשר לומר, אתה אומר מה ההבדל? למה שיהיה הבדל? תכף תראה שכנראה יכול להיות שיש הבדל. נראה לי שלפי כל טעם מהטעמים שנביא למה אולי זה לא טוב לעשות ככה, אולי כן תהיה נפקא מינה. בשו"ת שבט הלוי, של הרב אוזנר, חלק ח', הוא דן בשאלה הזאת, הוא אומר שאין זה רצון השם שנעשה בן פקוע. למה? כי רצון השם שננהג באכילת הבשר במצוות השחיטה והטרפות, כתוב להבדיל בין הטהור ובין הטמא, בין נשחט רוב הסימנים ללא נשחט. כן, בדיוק. אומר, מה, כתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור, אז מה, נמחוק את כל הדבר הזה? כך הוא טוען. זו טענה מיוחדת ומחודשת גם. כי אנחנו יודעים שמצוות שחיטה היא לא מצוות עשה. אין מצווה לשחוט. אם אתה רוצה לאכול, תשחט. אתה לא חייב לשחוט. אז להגיד שזה גורם ש... זה לא יבדיל בין הטמא והטהור, זה מחודש. כי הרי בדרך כלל עם ישראל הרי נוהגים, כתוב בגמרא, פורשים מבהמה שהורה בחכם, היה בספק. אם יש ספק בטריפה, אז מעבירים את זה לגויים. אז מה? מבטלים על ידי זה את מצוות להבדיל בין הטמא ובין הטהור? כי הם מחפשים רק את הקשר ביותר? זה מוזר לומר דבר כזה. אז גם פה, מחפשים את הגלט. בני בן פקוע זה גלט, וזה מה שאנחנו מעדיפים. ולכן, הרב אשר וייס לא מקבל כאן את הטענה הזאת של השבט הלוי, שבגלל זה אנחנו לא נעשה עדרים של בני פקוע, נבטל את המצווה, מצוות שחיטה, כמו הוא רוצה להגיד אולי שיכול להיות שכמו שבזמן ש... כמו מצוות ציצית, בעידנה דריתך, הגמרא אומרת במסכת מנחות, מענישים על מצוות עשה. אז אולי בעידנה דריתך יענישו על זה שלא שוחטים. הוא אומר גם, לא נראה לי. בשר מתורבת, בדיוק, נכון? כן, אז יפסיקו מה, יפסיקו, יעברו גם על להבדיל בין הטמא ובין הטהור, אם יתחילו לאכול בשר מתורבת, זה גם סיבה לא לאכול את זה. לכן, הרב אשר וייס, הוא אומר, אני חושב שלא לעשות את הדבר הזה משתי סיבות. סיבה ראשונה, הוא אומר, יש לנו מסורת ברורה בענייני הכשרות של הבשר. הרבנות הראשית מכשירה, זה הוא לא אומר, מכשירה משגיחים שיודעים איך להשגיח על הבשר ואיך להתנהל עם כל מיני דברים. איך יפקחו על בני פקוע? מה יעשו? יפכו את המשגיחים להיות מדענים שידעו בדיוק מתי נולד ואיך נולד? צריך לעשות פה איזה שינוי בהכשרה של המשגיחים. אז הוא אומר, ידעתי שוודאי הוא פשוט שבעלי מקצוע יכולים לעקוב אחרי תהליך הארבעה. אבל הוא אומר, איך יפקח על זה משגיח ירא שמיים? מה, עכשיו נתחיל לעשות, ללמד את המשגיחים במקום ללמוד יורה דעה, שילמדו מתי הארבעה נעשית? אז תראה, הוא אומר, אמנם, אם משום מה, ידעתי שיתנו אחרים שוודאי שנפסול את ההצעה הזאת. כמו שוועדת הכשרות הכשירו משגיחי כשרות לפקח על תהליכי ייצור, ועל חומרי גלם שלא היה כמותם, היום יש כל מיני חומרי גלם מיוחדים. יש חידושים טכנולוגיים, אתם יודעים שהיום אני שמעתי ככה שהרי כדי שיהיה בישול ישראל, אז לדעת הרמ"א כידוע, היהודי צריך להניח את האש. לפי מרן גם צריך להניח את הסיר. אז מה עושים כל מיני בדצים? יש להם אפליקציות שיש להם, הרי נגיד מפעל טונה, נמצא אי שם לא יודע איפה. איך משגיחים שיהודי מדליק את האש? פשוט מאוד, באפליקציה הם מדליקים את האש. הם עושים את זה. אז איך משגיחים למדו ללחוץ באפליקציה? לימדו אותם. אותו דבר כאן, ילמדו את הדבר הזה. זה בעיה לא עקרונית, זה בעיה טכנית. בוא נגיד על זה, עוד יכלנו להתגבר. אבל הסיבה השנייה, שבגללה הוא רוצה לדחות את העניין הזה, זה סיבה הלכתית נטו, שתשמעו דבר מעניין מאוד. הוא אומר, נראה מטעם אחר לדחות את ההצעה הזאת מכל וכל. למה? לא. צריך, הוא אומר כך, כתוב בחולין שאם האבא או האמא הם לא בני פקוע והבן זוג הוא כן בן פקוע ונולד ולד, אז הוולד שנולד וכל זרעו אין להם תקנה עולמית. למה? הצד שחייב בשחיטה אז הוא חייב בשחיטה, הוא לא חייב בשחיטה. הצד שלא חייב בשחיטה, השחיטה לא מועילה לו. נפסק בשולחן ערוך שבן פקוע, שהצד השני, הזכר או הנקבה, הם לא בני פקוע, הבן אין לו תקנה, בשחיטה.
אז הוא אומר, אתה מבין איזה בלגן אתה הולך לעשות פה? תחשבו, הוא אומר, שאחד מה... אתה עשית עדר של בני פקוע עד בני 8. סידרת את זה, תק, יש לך 500, כל הכבוד. עכשיו, הגיע בהמה, השתחלה לפה איזה בהמה אחרת, ואתה לא יודע מי נולד ממנה לזה, כל מה שזה, אסור אפילו בשחיטה. אז תגיד, לא, אין בעיה, אנחנו נשמור אותם ונעשה הכל מסודר, לא יהיה בלגן. הוא אומר, מי יתקע לידינו שלא יתערבו בהמות של רגילות בעדר של בן פקוע? ואם תמצאו לומר שלא יתערבו, אומר, מה יקרה אם יגדלו עדר של 500 בני פקוע והחברה תפשוט את הרגל? שמה צריך לעשות? כדי שלא יתערבו, צריך להשמיד את הכל. כי איפה כל הצער בעלי חיים יקפצו עליך להשמיד 500? זה סתם, הרי הם לא רואים אותם, זה לא איזה מחלה או משהו. ומה נעשה עם בית המשפט אם קור את כל העדר לאיזה חווי נוחי כדי לשלם לנושים? אז מפה מתחים בלגן אדיר, אתה צריך לחפש כבשים אחר כך עם ייחוס כדי שיהיה לך כבשים קשרים. מספיק יש לנו. שמה? כן. לא, אבל לפי, הוא מציע הצעה שלא יהיה מרית עין, כי פשוט לא יהיה דברים אחרים. לכן הוא אומר, משום כך, יש לדחות את היוזמה הזאת, והשתקע הדבר ולא על שולחן מלאכים. אבל שימו לב, כל מה שהוא אומר, זה הסבר למה לא ליצור מערכת כשרות אלטרנטיבית כזו של בני פקוע. אבל הוא לא שר מקרה ספציפי. אם בן אדם יודע שיש לו בעדר בן פקוע אחד, בן 8, טטטטה, הוא יודע מזמן ארבעה, הוא יכול לראות אותו כמו כשהוא יסר בשכן ארוך. אפילו בלי זה, כמו שרב שחיר הגאון עשה. בקופיץ. בקופיץ. כן. אז יש אומרים שרב שחיר הגאון עשה את זה דווקא בחופה, כדי שזה יהיה דבר מיוחד, תמוע, מוזר, כולם יודעים, זה היה פה משהו מיוחד. לא, זה מפורסם. ולא סתם אדם, אתה פתאום יהפוך להיות לנו פה כמו בחווארה שם, כל הבשרים שם. מונחים על החנויות שמה קצביה. זה, אתה צודק, יש פה איזה סכנות מסוימות שזה יהפוך להיות בלגן גדול. אז שורה תחתונה, הדבר הזה עקרונית מצד ההלכה עצמה במציאות הספציפית הוא מותר, אבל לפתור את הבעיה של כל הזה, זה לא יפתור, כי זה 9 חודשים, 8 חודשים, שיתערב איתם, זה יכול ליצור בלגן גדול, לכן זה לא פתרון טוב. שבוע טוב ורח, רבותיי.